ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
על המבנה והתוכן של מגילת איכה. ואמרנו שיש פה איזשהו פרט שהוא ייחודי למגילת איכה. יש במגילת איכה 5 פרקים, 4 מתוכם בנויים בסדר א' ב', והפרק החמישי הוא בין 22 אותיות, שזה מספר אותיות ב-א' ב'. אין לנו עוד שום ספר בתנ"ך שמסודר בצורה כזו. זאת אומרת, 5 פרקים, פרקים א' עד ד' כולם באלף ב' עם איזשהם חריגות שנדבר עליהם, והפרק החמישי הוא פרק בין 22 אותיות, שזה מניין אותיות האלף ב', וזה כמובן מראה על איזשהו עניין מיוחד. ראינו בשבוע שעבר שכל המצבים המתוארים בפרק א' מתוארים בפרק ב' בצורה הרבה יותר חמורה וקשה ומסובכת. זאת אומרת, אם בפרק א' כתוב כל אמן מעין נחים מבקשים לאחר, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש, אז בפרק ב' יהיה כתוב להימותם יאמרו היה דגן ויהי וישתפך נפשם. זאת אומרת, זה כבר הרבה יותר משמעותי. אם בפרק א' כתוב מאי חומר מהו, אז בפרק ב' כתוב חומר מהו מאי משפח לארץ כבדים. זאת אומרת, לוקחים את אותם ביטויים והם הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר קשים. וגם אם אנחנו מדברים על קבוצות של אנשים, אז בפרק א' אנחנו נמצא ביחס לכהנים נאנחים בעיר גבל. מה נמצא בפרק ב'? יהרג במקדש השם כהן ונביא, שזה קטסטרופה הרבה יותר גדולה. במקדש השם יהרג כהן ונביא. למה אנחנו מגיעים? ביחס לעוללים, עוללים מלכו שבי בפרק א', בפרק ב', איזה הרחבה, בהתעטפם כחלל, בהשתפך נפשם, עולליך עטופים ברעב, אם תאכל לאנשים עוללי טיפוחים. זאת אומרת, כל הדבר הזה מופיע בצורה כזאת, ואפילו היחס לאויבים, מדובר על פרק א', ראו הצרים שחקו על משבטיה, רק לצחוק. ולעומת זה בפרק ב', האויבים אומרים, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחריקו שן, אמרו בלעם, אחזה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו. זאת אומרת, הכל הולך בצורה שונה, באופן שונה, באיזושהי מציאות אחרת לגמרי. זה מבחינת המבנה הבסיסי. יש איזשהו רצון, זה קשור לדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, יש איזשהו רצון, כי עסקנו בשבוע שעבר, אני יכול לחזור על זה כרגע, מתי נתחברה מגילת איכה. יש מחלוקת במדרש בין רבי יהודה לרבי נחמיה, האם המגילה הזאת התחברה לפני החורבן או אחרי החורבן, כי הקושי הגדול שלא נזכר בכל מגילת איכה שבית המקדש נחרב, זה נזכר בספר מלכים ב' פרק כ"ה ובירמיהו ב2-3 מקומות, אבל לא נזכר במגילת איכה בכלל, לא נזכר במגילת איכה שיש חורבן. אז אם זו מגילת החורבן, איך זה יכול להיות? אז אומר האלשיך, למה באמת בפרק ב' הדברים הם הרבה יותר, חמורים, הם הרבה יותר משמעותיים? אומר האלשיך כך, או יאמר דרך פשוטו, במה שמפורש על ידי ירמיהו הנביא, כי טרם החורבן נעשתה מגילת קינות ברוח הקודש, כי מאמר ברוך בן נריה, מפיו יקרא אליי ואני כותב. ובזה יתקן שאחר סיפור הצרות באלף בית הקודמת, ואיך היו ראויים עליהם, כי חטא חטאה ירושלים, אומרת, ועלתה רוח הקודש כמדברת קודם החורבן, אחר שנגזרה הגזרה, אל תתמאו על הצרות והתנחמו כי דעו איפה, כי כל כך גדלו עוונות ישראל, הם בת ציון, כי היה ראוי לעשות בהם קלה. ודור איכה יהיה שיני ויחשיך השם את בת ציון, שיהיה חושך בלבד ולא כיליון חרוץ, שהנבא נתון להיות יום אף חרון ורוגז. זאת אומרת שאולי, אולי לדעתו של העל, שאם אנחנו שואלים את עצמנו מה מקור ההבדל בין התיאורים של פרק א' לפרק ב', פרק א' מדבר על מציאות שלפני החורבן עלולים להיות דברים קשים ומסוכנים וכו', ופרק ב' נכתב ביום החורבן, נכתב בעת החורבן, בשעת החורבן, כשהדברים הם קטסטרופות הרבה יותר גדולות. עכשיו, אם אתם מסתכלים, בואו נסתכל לרגע יחד בספר, אז בואו תראו מה מתרחש. שם דברים מעניינים בסיפור של מגילת איכה במבנה שלה. שימו לב, פרק א' הוא פרק בין כ"ב אותיות. עכשיו תסתכלו רגע, נניח שבסדר של א' ואת כולנו יהודים, פסוק י"ד, מסקד, פסוק י"ד, פרק א', אז זה נון, פסוק ט"ו סמך, פסוק ט"ז עין, ופסוק י"ז פ'. זאת אומרת, א' ב' הרגיל שאנחנו מכירים, כן? ואיחד השווה בדת, בחור תבכה, גלתה יהודה מעוני, הכל הולך בסדר הרגיל, 22 פסוקים מא' עד ת'. איך נגמר? תבוא כל רעתם לפניך וכו'. פרק ב', תתבוננו עוד פעם, בפסוק י"ד, נ', נביאייך חזו לך שב ותפל, אחרי הנ', בפסוק ט"ו סמך, ספקו עלייך כפיים. עכשיו, מה היה צריך להיות בפסוק ט"ז? עין. מה כתוב אצלנו בפסוק ט"ז בפרק ב'? פ'. פצו עלייך מיהם כל אויבייך. זאת אומרת, שיבוש, ובפסוק י"ז עשה השם כאשר זמן. ואז שוב חוזרים לצד. זאת אומרת שבפרק א', סדר א'-ב' בין ה-22 אותיות הוא סדר מושלם א'-ב' כפי שאנחנו מכירים אותה. בפרק ב', א'-ב' הוא מושלם, אבל הפ' קודמת לעין. צריך להיות מ', ס', ע', פ', צ' וכו' וכו' וכו'. הפ' קודמת לעין. האות פ' היא לפני האות עין. מוזר, הגמרא מדברת בזה, נחזור לזה. זה לא סתם, יש לזה איזושהי מטרה. עכשיו תראו מה קורה בפרק ג', אני לא יודע איך נוהגים אצל אחינו הספרדים, אשמח אם תחכימו אותי, אבל אצל אחינו האשכנזים נוהגים לקרוא את הפרק הזה בטעמים מיוחדים. זה נקרא פרק של א' ב' משולש. ושימו לב מה קורה בפרק ג', 22 כפול 3 זה 66. תראו שבפרק ג' יש 66 פסוקים. כל אות יש לה 3 פסוקים. אז אם את המגילה קוראים, אני אומר בניגון המקובל, איכה ישנה בתה, ועיר הבתיה, הייתה כאלמנה. כשמגיעים לפרק ג', אני אגיד לראו, אני בשבט עברתו תינה, ולחושך ולא, אך בי ישוב, יעפוך ידו כל היום. זאת אומרת, כל 3 פסוקים זה יחידת ניגון אחת. יחידת ניגון אחת. ושימו לב שוב, מה קורה בפרק ג', אנחנו מדברים על, אני בפסוק מ"ה, סקוטה וענה לך נעבור תפילה, שחי ומאוס לשימנו בקרב העמים, ואז אחרי סמך מה צריך להיות? עין, נכון? אבל בפועל מה יש לנו? פצו עלינו פיהם כל אויבינו. גם פה, גם בפרק ב' וגם בפרק ג', האות פ' קודמת לאות עין. לסגור את הדבר הזה. פרק ד', שוב, אותו רעיון. בפסוק ט"ז, אם אנחנו בפסוק ט"ו, סור ותמא קראו לנו, אז בפסוק ט"ז, פני השם חלקם ויוסיף להביטה, ואז בפסוק י"ז, עודנו תכרנה עינינו אל עזרתנו אבי. זאת אומרת, תזכרו רבותיי, ב' ג' ד', בשלושת הפרקים הללו, בסידור של האלף ב', האות פ' קודמת לאות עין. פרק א' זה לא רלוונטי, כי הוא לא לפי הסדר א' ב', הוא רק פרק שמכיל 22 אותיות. אז אין לי לא שייך לבדוק שם מה סדר האותיות וכו'. עכשיו, אז פרק ג' הוא הפרק המרכזי הארוך ביותר במגילה, ושימו לב הדבר המיוחד בו שהוא כתוב בגוף ראשון. אני הגבר העוני בשבט עברתו. ירמיהו מקונן על עצמו. אני רואה את החורבן, אני רואה את השוד, אני רואה את השבט, אני רואה את כל מה שמתרחש וכל מה שקורה. ובניגוד לפרק ב', השליך משמיים ארץ נפרד ישראל, ובניגוד לפרק א', איכה ישבה בדד, העיר הבת ים, הייתה כהלנה וכו', זאת אומרת שזה, אבל פרק ג' הוא כתוב בלשון, בגוף ראשון, הנביא מדבר על עצמו. כל הדברים שמתרחשים בפרק ג' הם דברים של במחשכים מושיבני בימתי מאה, ועוד כל מה שכמתי עולם, גדר באבי, גדר בנך היביא בחיליותיי, הסביעני, הסביעני בממורים, כל הדברים כולם, הכל הכל הכל, מופיע בלשון יחיד, וזה כמובן, זה לא בכדי, כי אם יש לנו מגילה בת חמישה פרקים, פרק ג' הוא הבריח התיכון, הוא המרכז, יש לנו את א' ב' קודם, את ד' אחר כך, ופרק ג' עומד במקום המיוחד שלו. פרקים ד' וה' עוסקים ביסורי העם לאחר החורבן, ביסורים של העם אחרי החורבן, ותשתפך לה מקודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכן נחשבו למי חרס מעשה ידי יוצר, דבר לשון, כל הדברים שכתוב כאן, הם דברים שהתרחשו וקרו לאחר החורבן. יש פה שני נקודות מעניינות. א', תפתחו לרגע בפסוק מ', פרק ג' פסוק מ', תראו מה יש כאן. וזה מיוחד במינו, זה קריאה וחזרה בתשובה. נחפשה לרחלנו ונחקורה ונשוב עד השם. ניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. זאת אומרת, תוך כדי כל המאומה וכל העניין, נחשב על עצמנו, אנחנו נמצאים בימים לגמרי לא פשוטים. אני לא חושב, אני אפנר, אמרתי את זה היום בישיבה, אני אומר את זה עוד פעם. קשה לנו מאוד לחיות את הדבר הזה. אבל חברינו נמצאים במערכה שאין לנו דמיונות בכלל, באיזה קשרים הם מתקרים. אין לנו מושג בכלל מה שקורה במרחק של 150 קילומטר מפה. קשיים שלא יאומנו בכלל. ולחשוב מה היה בחורבן, ותוך כדי זה קריאה לתשובה. נחקור ונשוב עד השם. זאת אומרת, זה איזה שהן עצומות נפש שאדם צריך בתוך כדי כל המרמה וכל העניין לא להישבר ולא ליפול ולחשוב, רגע, אנחנו צריכים להתבונן, אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו צריכים לתת דעתנו מה עושים ואיך פועלים וכו' וכו' בעניין הזה ובדבר הזה.
זה לא אמור להיות מסקנה אחרי זה
שאתם חושבים,
אחרי זה
הנערות בפה. לא, כי פרק ג' כמו שאמרתי, פרק ג' זה האני האישי של ירמיהו, הוא בתוך החורבן, הוא מרגיש את זה, הוא מדבר על עצמו והוא קורא באיזשהו מקום, הוא אומר רבוי זה, בוא נערך, מה זה הגיע לנו, מה זה בא לנו, למה הדבר הזה קרה לנו? לא בטוח שזה אחרי, זה גם יכול להיות תוך כדי, כי תראה, כי תסתכל מה קורה בפסוקים ס"ד ואילך. כי מה הוא מבקש? הוא מבקש, תשיב להם גמול השם כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב תעלתך עליהם, תרדוף באף את השמידם מתחת שמי השם. אתה אמרו את הפסוק, תרדוף באף את השמידם? האשכנזים אומרים אותו בהגדה של פסח, משפוך המתך אל הגויים, תרדוף באף את השמידם מתחת שמי השם. אז מכניסים את זה שם, משפוך המתך, זה גם כן נכנס. זאת אומרת שיש בפרק הזה גם קריאה לתשובה וגם בקשה לנקמה, גם איזושהי קריאה לדברים מיוחדים ויוצאי דופן. עכשיו, כפי שאמרנו, פרקים ד' ו-ה' הם מתארים את היסורים של העם אחרי החורבן, ואפשר לראות בפרק ד' שהאויב כבר נמצא בתוך העיר, יש סכנה להלך ברחובות העיר. תראו בפרק ד' פסוקים י"ח-י"ט, מה כתוב שם? צלו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלא ימינו כמעט קיצנו. זאת אומרת, יש פחד ללכת ברחוב, אי אפשר לדעת מה קורה לנו מעבר לפינה. זה כבר, כשהאויבים נמצאים פה, בפנים, הם כבר שרפו, הם כבר משתוללים, הם מתפרעים, הם עושים את כל העניינים האלה כולם. אני לא יודע כמה אתם עוברים, כמה אתם מצליחים לישון בלילות האחרונים. ההתפרעות של הערבים פה ברמדאן הזה, אין לה אח ורע. אתם שומעים כל הלילה וכל היום את היריות, את הזיקוקים, את הנפצים, את הפשוט אטרף, לא נורמלי. וזה בטח קשור למה שמתרחש בדרום, קשור לעוד כל מיני עניינים כגון אלו. אז ממילא, אם הדברים הללו, יש לי איזשהו שרץ של אמת, אז יכול להיות שבאמת המגילה הזאת התחברה על ידי ירמיהו בכמה שלבים. יכול להיות שירמיהו מתחיל לחבר את מגילת איכה ערב החורבן, פרק א', איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. ירמיהו אומר לעצמו, איזה עיר הייתה ירושלים, כמה אנשים היו באים אליה. ופתאום אני רואה שאנשים לא מגיעים. עכשיו אנחנו יודעים את זה, שירמיהו הוא משמש בנבואה, ב-50 השנים האחרונות לפני חורבן בית ראשון. אלה השנים שבהם ירמיהו מתנבא. הרי אין לנו במקרא תיאור על חורבן סתם, כדי שנבין על מה מדובר. אנחנו מאבינים בתשעה באב על בית ראשון ועל בית שני. אמר לי מישהו באחד השיעורים במוצאי שבת לפני שבועיים, דבר ששימח אותי מאוד, כבר הספקתי למכור אותו הלאה, לא בשל אומרו, כי לא זכרתי, אולי שמרם הוא אמר את זה, שאחינו הספרדים מכריזים, כן, אחינו הספרדים, המרוקאים, התימנים, הפריפולטאים, הירושלמים, רבים, מה אתה רוצה לשאול? מה אתה מצפה שאשכנזי כמוני יעשה? אין בצד, אני לא רוצה עניינים. אבל יש מנהג נפלא מאוד שכל שנה בליל תשעה באב מזכירים כמה שנים חלפו מחורבן הבית, על הדעת על מה אנחנו מתאבלים. אז אמר לי בחור ספרדי שאיך יודעים כמה שנים חלפו מחורבן הבית? אם לוקחים את השנה הלועזית, השנה זה 2014, ומורידים מהם את שנות חיים זה 68, אם אתה לוקח 2014 ומוריד 68, אתה מגיע למספר השנים של חיים.
אדם לא יהיה 68.
חיים, גימטריה.
מה?
טוב, אתה בסידור.
כי,
מה?
68 שנה
אחרי החורבן. אנחנו חסרי חיים, מה זה כאן? אין לנו בית מקדש, אנחנו חסרי חיים. קח את השנה הלועזית, תוריד ממנה את הגימטריה של חיים, תגיע לשנת חורבן בית שלנו.
אבל לפי
הספרדים
זה
68
זה
70
שנה
אחרי. כן, אז
ספירה
המצרית, כן.
אז מה
הלכו שואלת? אתה חושב שזה
לפני
קרום בית? לא, 68 שנים לספירה המצרית. אז אם אתה מוריד מפה חיים, זה 68, זה היום פשוט. אז יוצא לנו, אם כן, שזה חורבן, זה חורבן בית שני. חורבן בית שני, אין לנו עליו תיאורים במקרא בכלל. כל מה שיש לנו, רוב אגדות החורבן במסכת גיטין משתקעות בחורבן בית שני, כי זה מה שהתנאים באו, זה מה ש...
יש גם מדרשים בהתחלה
הזאת. כן, 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 נכון, יש, בהחלט יש. אבל המקרא, במקרא, בספר מלכים, בספר ירמיהו, במגילת איכה, יש לנו תיאורים נוקבים מאוד על חורבן בית ראשון. וזה לא קרה ביום אחד, כשחזר אומרים לנבוכדנצר, שהלכו לבית המקדש, קמח טחון טחנת. זאת אומרת, כאילו, כבר המקדש היה חרב, אז כפי שאנחנו מגיעים לתאר וללמוד, ירמיהו נמצא פה בעשרות השנים האחרונות, לפני חורבן בית ראשון, והוא רואה מה קורה. עכשיו, 110 שנים לפני חורבן בית ראשון, גלות עשרת השבטים, 11 שנים לפני חורבן בית ראשון, גלות החרש והמסגר. זאת אומרת, כל המי ומה מירושלים כבר עוזבים והולכים, וזה קשור למגילת אסתר, לא ניכנס לזה כרגע. אז קיילים יותר מכירים את זה, כי למדנו פה עם ירמיהו, ובאיזשהו מקום, ירמיהו מלווה את כל התהליך. אז בהחלט אנחנו יכולים לבוא ולומר שפרק א' ירמיהו כותב לפני המובן, איך ישבה מדי רבת ים, הייתה כאלמנה, היינו רגילים, מיליוני יהודים עולים מהרבית, באים ברגלים, באים בזה, וזה נפסק. אז איך ישבה מדי? את פרק ב' הוא כותב תוך כדי, זה כבר מתחיל. פרק ג' הוא, אני הגבר העמי משלט את בטו. הוא מתאר מה הוא רואה תוך כדי החולדה. ופרקים ד' ו-ה' הם אחרת ריבה. לא עשית בזה שום דבר, לא חרדנו בזה, פשוט דבר מדברי חז"ל, משהו שהוא לא תקין. זאת אומרת, זאת מגילת קימון, שירמיהו מחבר תוך כדי, גם אנחנו בחודש האחרון, תחשבו במה עם ישראל עשו. פה חטפו לנו שלושה ילדים. פה פתאום נהיה איזה משהו עם איזה ילד ערבי. פה פתאום נתחיל איזה משהו. עכשיו, איזה מקום? אנחנו חיים עכשיו את המאורעות. בעוד 20 שנה, אתם כולכם כבר, אנחנו כבר בטח נהיה בבית תופי העיר, לא? בעוד 20 שנה. זה שמה של פנסיונרים. עוד 20 שנה? אתה לא יודע, אין ספק, על הגבול, בסדר. לא, לא יודע אם אתה תקצו שנלמד לי משילה דקות, אני לא יודע מה יהיה. אז הספק היו כבר בערים באים לאמחן, בעזרת השם, לנשים, לילדים וכו' וכו'. אתם חושבים שתזכרו בדיוק מה קרה בצוק איתן? אתם תזכרו שלמדתם בישיבה ונפל בחור ביקר ברור שלא הכרתם אותו. אבל אתם תזכרו את הפרט הזה, אבל את כל העניינים וכו'. לכן כותבים היסטוריה, אנשים כותבים, אנשים רואים, אנשים פה, אנשים שם. אז באיזשהו מקום ירמיהו נתן איזשהו ביטוי לתחילת נפילתה של ירושלים, והוא קרא לזה באופן כזה, ותוך כדי החורבן, ואחרי החורבן, והוא מתאר.
הוא לא היה במצרים
אחרי החורבן. מה זה?
הוא היה במצרים, איך הוא...
מתי הוא היה במצרים? אנחנו יודעים שהוא היה במצרים שרצחו את דליה בן אחיקם, שזה היה חודש וחצי אחרי החורבן.
אז
הכל
זה, כל
התקרים
פה
נחשב
בתוך חודש וחצי
שעבדה. כן, כן, וזה יכולים, וזה בהחלט יכולים. הלאה. אם אנחנו עושים איזשהו חשבון, אז שימו לב, פרק על, אם יש לנו בפרקים, יש לנו חמישה פרקים, ויש לנו, בתוך חמשת הפרקים, יש לנו ארבעה פרקים רגילים, ובפרק ג' מהם שלוש פעמים א' ב'. זאת אומרת, כמה פעמים סך הכל א' ב' יש לנו?
שבע. מינוס אחד.
למה מינוס
אחד? פרק
חמישי. בסדר, אבל זה כ"ב פסוקים. כן. זה כן בדבר הזה.
אבל הפרקים
עושים
גם
א' ב',
זה
א' ב',
א' ב'.
אז זה שלוש פעמים.
כן.
אז זה שבע פעמים. בסך הכל זה שבע. עכשיו, כתוב על זה באיכה רבה, בפתיחתא, אתם עברתם לפניי שבע עבירות, הרי ירמיהו בא ומקונן עליכם קינות של שבע אלפא ביתים איכה. זאת בדיוק. אז בוא לנו אישה עם הרב נפלא מאוד. כמו שבפרשת דוקודאי, רש"י מונה בכל שבע עבירות שעם ישראל עובד, וכנגדם באים חז"ל ומעמידים לנו שבע אלפא ביתא של איכה. זאת אומרת, יש איזה סדר בעולם. עם ישראל חטא, עם ישראל עשה איזשהו עניין שהוא לא תקין, הוא עבר על שבע אלפא ביתא, אז בא ירמיהו ואומר שבע פעמים א' ב', כדי לתקן, כדי לסדר, כדי לארגן את הדבר הזה, ובאיזשהו מקום אומר לנו, רבותיי, הזהרתי אתכם בפרשת בחוקותיי. תראו איך זה מתקיים לעיניכם, איך הדבר הזה, איך זה מתבצע פה, איך זה עובד פה, איך זה מתרחש פה לעינינו, העניין הזה והדבר הזה וכו' וכו' וכו', מה בדיוק קורה פה, מה בדיוק מתרחש בעניין הזה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים הלאה, נכון, כפי שאמרתי, אנחנו מדברים על המבנה ועל הדרך. אז בואו נסתכל רגע ונחשוב. לצערי אני אומר, אנחנו חיים בימים, הימים שלנו ככה קשים, אני מרגיש שאנחנו לא מספיק, לא מרגישים מספיק את הקושי. שלשום, אתמול בעצם, היהודי שגר באחד המושבים בדרום, שבא לירושלים, אומר, אתם לא מדמיינים לעצמכם באיזה גיהנום אנחנו. גיהנום, יהודי שגר באזור קריית גת, באחד המושבים שם, שמרה, שתדע, אני יודע, משהו באחד הדברים האלה. הוא אומר, כל כמה דקות, או הפצצות של צה"ל, מטוסים באוויר, או ירי רקטות, או כיפת ברזל מיירטת. וכל זה, כשברוך השם, אין עבדות, עבדות בנפש בתחומים הללו. עכשיו, כל החדירות האלה, כל החדירות מהפירים למיניהם בקיבוצים ובמקומות בדרום, כל הזמן זה צבע אדום, להיכנס הביתה, לא לצאת, כל נור. אתמול עוד פעם מצאו ליד כיסופים, אני חושב, עוד פעם הרגו 10 מחבלים שיצאו מאיזשהו עניין. מה?
מחבלים
בן 16. משהו, השעה הזאת היא מעוררת להרבה מחשבה, איזה יצורים הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. תחשבו מה שאנשים האלה עשו מאז שגירשו את האחים שלנו מגוש קטיף, קנו מלט במדינת ישראל. ממש לא מתאים ליהודים להיות כאלה חסרי דם. את כל המלט הזה השקיעו במנהרות, ומכרו לנו חול ים בבנייה. ואנחנו קנינו את החול ים, את כל החול שהוציאו מהמנהרות שחפרו, קנינו מהם בכסף. מכרנו להם בטון, קנינו מהם חול, והם פשוט בנו לנו מדינה תחתית. דאון טאון, יש דבר כזה. בנו לנו דאון טאון, וזה פשוט לא להאמין מה שעשו ומה שמגדילים ומה שאומרים. והתחושה שלי, אני לא יכול לאשש אותה, אני לא יהודי מפשוטי הפשוטים, אבל אין ספק שהייתה לנו תוכנית יום אחד, אולי בקיץ הזה, אולי בקיץ הבא, אולי באמצע החורף, בבוקר אחד 500 מחבלי חמאס יוצאים מכל הפירים, ברעים, בכיסופים, בעין השלושה, באלומים, בכל המקומות שאנחנו מסתכלו קצת במפה, תחשבו לעצמכם מה קורה. יוצאים 500 אנשים, הצבא לא ערוך לזה, כל התצפיות שלנו הן מעבר לגבול, כל התצפיתניות, כל החיילים שיושבים ומתבוננים, כל המעבי הרטישות וכל הדברים האלה, זה הכל מעבר לגבול, אף אחד לא מסתכל. אני כשאני עומד פה בשום, אני לא מסתכל מה קורה אחורה, אולי מישהו בא לתקוף אותי. תראו לעצמכם, 500 אנשים יוצאים בתוך הזה, מחופשים כחיילי צה"ל, עורכים מסע טבח חמים. היה לוקח חצי יום, אם לא יום שלם, להבין בכלל מה קורה, מאיפה זה הגיע אליהם כל הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא לקח 3 קורבנות ציבור, טהורים, קדושים, כזה הרב וכי המסירים. את 3 הילדים האלה שחטפו אותם. ודרך זה, לא יודע, עצרו הרבה מחבלי חמאס או משהו כזה. דרך אגב, התבוננתם, אני מקווה שאתם מרבים באמירת תהילים, התבוננתם בימים האחרונים כמה פעמים בספר תהילים כתובה המילה חמאס? זה פשוט מבין. 10 פעמים. חמאס, 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 חמאס זה משהו בערבית, זה לא, זה נראה בערבית, אבל כמה פעמים בסדר תהילים,
מה הכוונה של חמאס בתהילים?
בתהילים זה כתוב גם בתורה, בדור המבול. זה גזר, זה רצח, זה חיים, חיים לא תקינים, חיים לא טובים. אני לא יודע, יש לזה פירוש בערבית משהו. חמאס בערבית זה משהו.
אבל חמאס אמר שמלחמה הבאה תהיה גור של
מתי? עכשיו הם אומרים?
בווידאו הרעים,
מה שאלה? איך הוא שמחה, מה אתם קוראים לסתם? מה זה? מה, אני אומר, כל אחד פה איפה שהוא גר. עכשיו עצמם אתה במסחה, אתם הולכים ברחוב, פתאום יוצאים 30 אנשים מתום הזה, מתחילים הרבה אנשים. אתה לא יודע איפה זה מגיע בכלל. עשרות ועשרות מנהרות, על כל השדות של הקיבוצים שם, חבר אוכל וזה, כל מיני מקומות. חסר להם כאילו הם משאירים את ה-30-40 סנטימטרים, עכשיו זה לא חול ים. בירושלים אפשר לעשות דבר כזה. אתה לא יכול לחפור מנהרה בירושלים, אתה תתקל בסלע ותתקל באבנים, אתה לא יכול לעשות כלום. אבל כל הרצועה, זה הכל חוף ים, זה חול ים.
קורקר,
חול ים, לא משנה איך למה. חוף סופר את זה בקירות. אתה מוכר לבניית ישראל. מוכר לבניית ישראל צריך לבני החול. אז מוכרים את החול הזה, מקבלים על זה כסף, קונים בטון, וזהו, מתחילים לבנות עיר תחתית, וכולם נמצאים שם, ומשהו, בגובה של 20 מטר, זה במעט שקועים כל החיים שלהם. אז זה פשוט מבהיר, ומבהיר להם, הקדוש ברוך הוא פה, ממש שלושת הילדים האלה, זה קורבנות ציבור, להציל את כל עם ישראל. להציל את עם ישראל מטבח, תחשבו שבמלון פעם בנתניה, בלב סדר אחד, נהרגו למעלה מ-30 אנשים, ונפצעו 150 אנשים. מדברים עכשיו, אני חושב, על 30 חיילים יקרים וקדושים שנהרגו. אז תחשבו שכל זה קרה במה זה? בלב סדר לפני 10 שנים, 12 שנים. במלון פעם בנתניה נכנסו מחבלים. התחילו לטבוח בכל האנשים שישבים שם בלב סדר. 30, ואז למחרת יצאו לחומת מגן. אז התחילו מבצע חומת מגן. זה אחד יקרות בכל היישובים בדרום הארץ. ברגע אחד, פתאום מסתבר, עכשיו יש לנו שאלות איך המודיעין לידע, איך לא ידעו, מה ידעו, כן ידעו זה. עכשיו אני מניח שכבר יפתחו איזה מערכות של, של גלעים, של כל מיני דברים, אבל זה, 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 זה מבהיר. אתמול, 10 חמים, יוצאים איזה, כולם מבושים כחיילי צה"ל. כולם לבושים עם גומיות בזה. אתם הייתם חיילים, אתם יודעים מה זה גומיות. אז ממש עם גומיות, עם מדי מדי בית, הגמח עם הכל. מסודר ותוקטן, אתה לא מבין בכלל מה, מה הולך. לכן יש שם הרבה דוצים גם. זאת אומרת, ירי של כוחותינו על כוחותינו, כי כולם באמת, אתה רואה זה, אתה לא יודע מי ומה. וזה ממש מפחיד מה העניין הזה והדבר הזה. זה ברור שפרק ג' הוא הפרק המרכזי במגילה. קודם כל מבחינת המקום של אם יש לך חמש, שתיים לפני, שניים אחרי, יש משהו באמצע. וכמובן שגם מבחינת מספר הפסוקים, אם כל ארבעת הפסוקים הם בני 22, כל ארבעת הפרקים הם בני 22 פסוקים, והפרק הזה הוא בין 66 פסוקים.
זה לא פסוקים
שיכולים להיות אותם עם הפרקים
אחרים,
פרקים אחרים,
יש פסוקים
ארוכים,
כל זה,
בסדר, זה ארבע, חמש, חמש. אבל זה, המסורה חיכה את זה לפסוק. אתה אומר שכל פסוק שלושה תפלים, אני יכולים להיות אחד גדול. אבל לא אנחנו כתבנו את התנ"ך, זה נכתב רוח הקודש. אז יש פה איזה רעיון, יש פה איזה אידאה, יש פה איזה משהו שאנחנו רואים ללמוד אותו. עכשיו, למה, שואל את עצמנו שאלה קשה, למה ירמיהו נוטש, עוזב, את התיאור של הסבל הכללי, של בת ציון, של ירושלים, של כל הדברים האלה, ועובר לתיאור הסבל הפרטי שלו? אני מגדל מה האחרון שתשב את הרצון. אותי, מה? אני לא יכול שאתה
לא. מדבר יצא לאדם.
מה?
מדבר יצא לאדם.
זאת אומרת, ששומעים שמישהו באופן אישי סבל, זה משהו...
זה כמו הקיום שאנחנו עושים לבוא בעד מה שאני יצא שבוע, ואנחנו מדברים פתאום. על האח והאחות
שעשו גם... כן, זה אדם שאתה במה מילית, כן.
אז ברגע שמדברים על אנשים ספציפיים, זה
יותר... יופי, אז אישה אומר לנו, ירמיהו עובר לתיאור אישי, כי זה הרבה יותר מגיע בבן אדם. אני אומר, כמו שאנחנו מגישים את שבעה היום, אומרים לנו, פלוני נהרג זה וזה פתאום, זה נכנס אלינו הביתה. זאת אומרת, לכם זה אומר פחות, כי אתם טכנית, פיזית, לא זכיתם להכיר אותו, והיה צריך לבוא לפה בשבוע שעבר. אז, אבל לנו, אני מבחן שאני, אני רואה את הבחור, אני רואה את המקום, אני רואה את המקום שבו יושב בבית המדרש, אני רואה את הספרים שלו, אני רואה, כאילו כל הדברים שלו, עולה לי, צריך לי מול העיניים, עומד איתי לנגד העניין. אני נזכר כשביקרתי אותו בבח צנחנים, הוא היה בדיוק בשבוע סדאות, ואיפה פגשתי אותו ואת שני חברה, שאנחנו לא מצליחים בכלל להגיע אליהם, הם בפנים, יש עוד שני חברה מהישיבה שם, שבטח נלחמו איתו, ולא הוציאו אותם אתמול על הלוויה, זה פשוט. ובאיזשהו מקום, כשאתה קרוב לזה, ומכיר את זה, ומקושר לזה, זה נראה אחרת לגמרי. אז אומר לנו ישי, זו הסיבה. יש למישהו רעיון אחרים? למה פתאום הוא עובר לנקודה הזאת?
הוא הרגיש צורך לפרוק שם מתח, היה לו בבטן הרבה הרבה הרבה, הוא כל הזמן היה עם ישראל, הוא ניסה להחזיר, והיה תסכול גדול, והיו גם בפרקים בירמיהו, הוא תסכול עכשיו לפרוק צפון.
גם זה יכול להיות, אבל זה מצד אחד זה מאוד מסוכן. אני לא חושב בירמיהו שהייתה לו מחשבה אגוצנטרית שהוא רצה להכניס את עצמו למרכז. כן, ברור שהדבר הזה, כאילו שהוא מתעלם מצרת הכלל ועובר לצרה הפרטית שלו. כי באיזשהו מקום, בכל קטע בחיים, אדם עומד באיזושהי סיטואציה שיש בה משהו מצרת הכלל, ויש בזה משהו גם אישי שנוגע אליו, והשאלה איך הוא רואה את הדברים, איך הוא רואה את הבעיה הפרטית שלו ביחס לכל הסיפור שמתרחש מסביב.
מעבר מה שנאמרתי, יכול להיות שזה עכשיו, אחרי שבוע פעם כבר קרה, עכשיו יש לו משהו שיכול לכתוב, זה קרה לי, זה קרה. כל זה, כמו שהוא קרה לך, אז הוא רק דרך וכלולי, זה יקרה, ובאו כלי, יכול להגיד...
יכול להיות, בהחלט, גם זה יכול להיות. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שירמיהו באופן פרטי, מכיוון שירמיהו מציע לכולם לרדת לבבל, הייתה לו הזמנה אישית, VIP, הזמנה אישית לבוא לבבל ולהיות שם. זאת אומרת, הוא לא היה אמור לסבול פה את החורבן ואת כל ההשלכות הקשות שיש לו. ירמיהו מעדיף להישאר פה בארץ עם דלת הארץ, וכמו שאמרנו קודם, הוא יורד למצרים, הוא לא הולך לבבל. האבן עזרא, כשהוא מתייחס לבעיה הזאת, הוא כותב כך: זאת המגילה, ירמיהו כתבה, אם כן יהיה הוא האומר אני הגבר, או יאמר כל אחד מישראל. האבן עזרא נותן לנו כיוון פרשני, והוא אומר, נכון, ירמיהו הוא זה שכתב את מגילת קינות. ממילא כשהוא כותב אני הגבר רע, או מי, על מי הוא מדבר? הוא מדבר על ירמיהו בן חלקיה מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אבל עובד על אבן עזרא, כשכל יהודי קורא את המגילה הזו, מה הוא צריך להרגיש? אני, זה מדבר אליי. אני הפסדתי בחורבן הבית, אני חסר בחורבן הבית, אני נזדוק מהעניין הזה, אני חלק מעם ישראל הגדול, וממילא כל חייל מישראל שנהרג, אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לחוות את זה, זה חלק מאיתנו, זה חלק מהנשמה שלנו, זה חלק מהגוף שלנו. הגוף שלנו מורכב מכל עם ישראל, נגדל איזה חלק, ניקח איזה חלק, מי יודע מה קורה בעניין הזה ובדבר הזה. זאת אומרת שיש פה למעשה אני כפול, יש פה אני אישי ויש פה אני לאומי. זאת אומרת, משהו במעגלים הרבה יותר גדולים, זה הכיוון שהאבן עזרא הולך איתו ומסביר אותו וכו' וכו'. עכשיו, זה לא כיוון חדש. זה אנחנו מוצאים למשל בספר תהילים, ידועה מאוד מה שמופיע במדרש בתהילים, כל שאמר דוד בספרו כנגדו וכנגד כל ישראל וכנגד כל העיתים. זאת אומרת, מצד אחד יש לו נקודה אישית פרטית של דוד המלך, אבל הוא אומר את זה כנגד כל ישראל, וכנגד כל העיתים, וכנגד כל הזמנים, הכל זה דברים שמקיפים ומחוברים וכו' וכו'. למשל, בפרק כ"ב בתהילים, למנצח על איילת השחר, אז יש מי שאומר שאיילת השחר זו אסתר המלכה, ויש מי שאומר איילת השחר זו כנסת ישראל. זאת אומרת שאתה רואה שיש נקודות פרטיות שהן יכולות בקלות, בקלות להתאים לכל העניין הזה. הרב דרעי במאמר מאוד מעניין שכותב בכותלי מודל, החוברת שיצא לפני קרוב ל-40 שנה, הוא מנסה להתמודד עם הקושי הזה בצורה מאוד מעניינת. וזו צורה מסוימת של עבודת השם, שאני חושב, כפי שאמרתי, שנוגעת אלינו היום, בנקודה הזאת נסיים. הוא אומר שהרבה פעמים, כשאנחנו עוסקים בכלל, אנחנו מאבדים את הנקודה הפרטית. מה זאת אומרת? נתן לעצמנו את ראש הממשלה עושה היום מסיבת עיתונאים, ואני אעשה את המשלם, לא כן אחרי התקשורת. אז איך הוא ידבר? אם מדינת ישראל עומדת על חייה, מדינת ישראל נלחמת את מלחמת הטרור, מדינת ישראל, וזה לגיטימי, כי הוא ראש הממשלה. עכשיו, מה חושב מאיר תורג'מן, שגר בקריית רבין בבית שאן, אם הוא רואה את הדבר הזה. הוא אומר, ראש הממשלה מדבר על מדינת ישראל שנלחמת, אבל אני מאיר תורג'מן, אני גרפתי לרובן. אני, זאת אומרת, אני, רגע, אז אני מדינת ישראל? באיזשהו מקום, כן? אתה חלק מאלה שמרגיבים במדינת ישראל? להביא לומר המדרי, שהנדה הזאת של היחיד, למה היא נכנסה? באיזשהו מקום בית המדינה, שכל המשרד עולה לרגל, ברגלים, כולם בלי, ויש פה עבודה של קורבנות ושל ציבור וכולי. אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, אם היינו זוכים לחיות באותם ימים, אנחנו, באופן פרטי, הורסים את המשפחה שלנו ועולים לרגל. אז לעולם יש כאן אני לאומי, יש כאן את הנקודה הלאומית ואת החיסרון ואת החורבן ואת כל הקטסטרופה שהייתה, אבל גם כל יחיד ויחיד של עצמו, נחשוב על הישיבה למשל. מה זה הישיבה? כל אחד אומר, הישיבה ובית הישיבה ומשפחת הישיבה וכל... בסופו של דבר, מה אומר ידידנו נאור מרקוב? ברגע, זה הכל נחמד, אבל יש את המקום שלי בחד האוכל, יש לי את החדר שלי, יש לי את המקום שלי בבית מדרש, זה לא עד שבתוך מונה, הישיבה והישיבה והישיבה והישיבה, יש את הנקודה הפרטית של כל אחד. תנסה לתפוס את מישהו במקום בבית מדרש, יקים עליך, עולה גם לא אמר, מה זאת אומרת, זה המקום שלי משל תמי בראשית, פה אני יושב, פה אני מתפלל, פה אני לומד, פה אני... אני לא זז מהעניין הזה, אבל הוא חלק קטן מזה. אז באיזשהו מקום, זה מה שקורה פה מסביב לחורבן, שיש פה את הפגיעה הלאומית בחורבן של הבית, אבל אני הגבר העוני, אני ירמיהו, אני כהן, הייתי רגיל לבוא לבית המקדש, הייתי רגיל לעבוד במקדש, ופתאום זה מסתלק, פתאום זה נעלם, פתאום זה חסר. אז ככה הרמב"ן מציע להתמודד עם, עם הקושי הזה, שהוא כמובן מביא איזה ראייה מפרק למד בתהילים, וזה מסתיים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שמצד אחד זה מדבר על המקדש, מצד שני זה העבודה של היחיד. אז ניסינו היום קצת קצת להתגונן במבנה, בתוכן, הלחמנו קצת על פרק ג', בעזרת השם, ממש בואו נתעצם בתפילה, בואו נחליט שאנחנו עומדים בתפילה גדולה וחזקה מאוד על כל אחינו, כל בית ישראל, עשרות אלפי חיילים נמצאים בתוך עזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.